הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיין נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בדף כף ג' מספר שורות מלמעלה, בפרק בכל מערבין, פרק שלישי במסכת עירובין. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב יחסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. בסוגיה הקודמת ראינו שהגמרא הקשתה סתירה בין המשנה במסכת מקוואות בפרק ב' משנה ב' לבין משנתנו שלנו. במשנה שלנו ראינו שדעתו של רבי יוסי, שאדם ששבת בעיר והניח את עירובו, עירוב תחומין בערב שבת, וכשהוא מגיע לשם במהלך השבת הוא מגלה שהעירוב איננו, ונוצר אצלו ספק מתי העירוב נתקלה, נעלם או נשרף או התרומה נתמת. האם קודם בין השמשות ואז אינו בעצם עירוב, או לאחר בין השמשות ולמרות שהעירוב נשרף מכיוון שהוא היה קיים בבין השמשות והוא היה קשר בבין השמשות והיה ראוי לאכילה בבין השמשות, לכן עירוב הוא עירוב. אומר רבי יוסי, אנחנו פוסקים להקל ומותר לאדם להסתמך על העירוב למרות שישנו ספק בעירוב, כי אנחנו מסתמכים על החזקת קשרות של העירוב. לעומת זאת, אותו רבי יוסי במסכת מקוואות בפרק ב' משנה ב' סובר, שאם אדם טבל במקווה וישנו ספק האם באותו רגע שהוא טבל היה במקווה 40 סאה או לא, והמדובר הוא שאין חזקת כשרות למקווה, כלומר אין לנו נקודת מוצא שאנחנו יודעים שמספר שעות לפני זה או מספר ימים לפני זה היה במקווה 40 סאה, באופן כזה אומר רבי יוסי, התבילה שלו היא אינה תבילה, הגם שמדובר באותו אדם שנתהר בתומא דרבנן. ואם כן יש סתירה, רבי יוסי במקוואות בתומא דרבנן מחמיר, ורבי יוסי בעירובין, בדין דרבנן, שהרי עירוב תחומין הוא מדרבנן, רבי יוסי מקל. ואתמול ראינו שני יישובים. היישוב השני שאמרה הגמרא, שהמשנה במקוואות שם רבי יוסי הביע את דעת עצמו. אבל אצלנו בעירובין, הוא הביא את שיטתו בשם חמישה זקנים, כמו שסיימה המשנה ואמרה, אמר רבי יוסי, העיד אבטולס משום חמישה זקנים, שספק העירוב כשר, אולם הוא רבי יוסי, אינו סבור כך וממילא אין סתירה. ממשיך הירושלמי לעסוק בסוגיה זו, ואומרת הגמרא אבון באי, אם אמא רצו בני הישיבה בבית המדרש לומר מנדמר תמן טהור, אמר הכה מותר. מי שסובר במקוואות שהדין הוא שאותו אדם טהור, כלומר אנחנו פוסקים ספקא דרבנן לכולה, ולמרות שאין לנו חזקת כשרות למקווה ואנחנו מטהרים את אותו אדם, אמר הכה מותר. הוא סובר אצלנו במשנה שלנו, שהאדם מותר לו להסתמך על העירוב וללכת 2,000 אמה נוספות, למרות שיש לנו ספק האם העירוב היה קיים בבין השמשות או לא. אבל מנדמר תמן תמה, מי שסבר במסכת מקוואות שאותו אדם תמה, והוא לא יכול להיחשב כטהור, אמר הכה אסור, הוא יסבור אצלנו, בסוגיה של ספק עירוב, שאותו אדם לא יכול להסתמך על העירוב, ואם כן יוצא שיש סתירה, בין המשנה במקוואות למשנתנו שלנו, שהרי מי שאומר שם טהור אמור לסבור שאצלנו כשר, ומי שאומר שם טמא אמור לסבור שאצלנו הוא לא יכול להסתמך על העירוב, ובכל זאת רבי יוסי שם מטמא, ואצלנו רבי יוסי סומך על העירוב. אומר הירושלמי, ואפילו כמן דמר תמן טמא, מודי הכה שהוא מותר. האמת היא, אומר הירושלמי, שזה לא נכון, כי אפילו מי שסובר שם במקווה, בספק המקווה, בספק כשרות של המקווה שאותו אדם תמה, יסבור אצלנו בספק עירוב שהוא יכול להסתמך על העירוב. והסיבה היא שאצלנו יש חזקת כשרות לעירוב. נקודת המוצא שאנחנו יוצאים היא שהאדם מניח שם עירוב כשר. וכשאנחנו מגיעים לאחר בין השמשות, אנחנו מגלים שאין עירוב, שהעירוב נטמע, שהעירוב נתקלה, נשרף או נאכל על ידי כלב. מכיוון שכך, יש לנו נקודת מוצא להסתמך עליה, וזהו המושג שנקרא חזקה. יש לנו חזקת קשרות לעירוב, ואנחנו סומכים על החזקה, ולכן ניתן להכשיר את העירוב במצב ובמקרה של ספק. לעומת זאת במקווה, אין לנו נקודת מוצא שבה אנחנו יודעים שהמקווה היה קשר. מכיוון שכך יש לנו ספק, ללא נקודת מוצא, ללא חזקה, ולכן במקווה מספק אותו אדם תמה. ממשיך הירושלמי ואומר, הרי עדיין יש לנו סתירה משיטת רבי מאיר לשיטת רבי מאיר. רבי מאיר במשנתנו לגבי ספק עירוב מחמיר ואומר שלא ניתן לסמוך על העירוב. ולעומת זאת, תנא קמא במסכת מקוואות, שסתם משנה זה רבי מאיר סובר, שבספק מקווה, בספק השעות של המקווה, האדם טהור, ואם כן יש סתירה בין משנתנו למשנה במקוואות, בשיטת רבי מאיר. מיישב הירושלמי אמר רבי חינינה, כלום אינון פליגין תמן לא מדבריהן, וספק דבריהן להקל. כלומר, במקווה המדובר הוא שאותו אדם היה תמה בתומה דרבנן, ויש לנו כלל ספקא דרבנן לכולה. אמנם אין לנו שם חזקה, אבל מהכלל של ספקא דרבנן לכולה, ניתן לסמוך על הכלל הזה ולתאר את האדם במצב של ספק. אבל לעומת זאת בסוגייתנו בעירובין ועירוב דבר תורה, וספק דבר תורה להחמיר. הגמרא כעת סבורה בשיטת רבי מאיר, שדין עירוב תחומין, כלומר האיסור של יציאה מחוץ לאלפיים אמה, לצאת מחוץ לתחום בשבת זהו איסור תורה, ומכיוון שכך כשנוצר לנו ספק בעירוב תחומין, ממילא אין לנו כאן את הכלל של ספק הדרבנן לכולה, אלא אדרבה, יש לנו כאן את הכלל המחמיר, ספק הדאורייתא לחומרא, ולכן במקוואות רבי מאיר מקל, כי שם זה תומא דרבנן, מה שאין כאן בעירובין שהמדובר הוא בספק איסור תורה, אותו רבי מאיר מחמיר וממילא אין סתירה. שואל הירושלמי ועירוב דבר תורה, איכן מצינו ש... נאמר בתורה איסור לצאת אלפיים אמה מחוץ לתחום. מיישב הירושלמי רבי יונתן אמר קומה לפני רבי חייא רובא, לפני רבי חייא הגדול, בשם רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, לוקין על תחומי שבת דבר תורה. כלומר לשיטתו של רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, האיסור לצאת מחוץ לתחום ביום השבת זהו איסור תורה וממילא לוקין עליו, ועל פי זה מובנת משנתנו, שרבי מאיר אצלנו מחמיר בספק עירוב, כי המדובר הוא באיסור תורה. שואלת הגמרא, אמר לרבי חייא רובא, אמר רבי חייא הגדול לרבי יונתן, כיצד ייתכן שיהיה איסור מלכות על איסור מלאכה בשבת, ועלו אין בשבת אלא סקילה וקרת? הרי בתורה לא נאמר בשום מקום לא לעשות מלאכת בישול, או מלאכת אפייה, או מלאכת ברירה, או כל מלאכה אחרת. בתורה נאמר בשמות פרק כף פסוק י' לא תעשה כל מלאכה. וחכמים למדו שכל המתת מלאכות, המצויות שהיו מצויות במשכן, עליהם התורה אמרה לא תעשו כל מלאכה, וממילא כל אדם שעושה מלאכה בשבת, יש לו עונש קרת וסקילה, אבל לא מלכות. ונשאלת השאלה, אם איסור יציאה מחוץ לתחום הוא חלק מלמתת מלאכות, אם כן צריך להיות עליו סקילה וקרת, ואם הוא לא חלק מלמתת מלאכות, כיצד לא קין עליו? איפה נאמר בתורה האיסור הזה? מיישב הירושלמי אמר לי, והכתיב הרי נאמר בפסוק שבוי השתכתב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, ומפסוק זה למדנו, שלמרות שאיסור יציאה מחוץ לתחום, הוא לא חלק מהכלל שלא תעשו כל מלאכה, אבל התורה ציוותה בלב מפורש, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, ומכאן לומדים את איסור תחומין שאסור לצאת אלפיים אמה מחוץ לתחום, וממילא יש על כך מלכות. ובעצם למדנו עכשיו שני דברים. דבר אחד, למדנו שיש איסור מדאורייתא, איסור לאו שלא לצאת מחוץ לתחום, ועל זה הסתמך רבי מאיר, על זה הסתמך רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, וממילא אם יש ספק בעירוב זהו ספקא דאורייתא ולחומרא, ולא ניתן להקל בניגוד למקוואות ששם זה טומאה דרבנן וספקא דרבנן לכולה. הדבר השני שלמדנו שאיסור יציאה מחוץ לתחום הוא לא חלק מעל המתת מלאכות, וממילא שייך שיהיה עליו מלכות ואין עליו סקילה וקרת. אמר לשואל הירושלמי, מה כתיב לו, וכי נאמר כאן המילה לא? הרי נאמר כאן על, ועל המילה על זה לא לב שלא קין עליו. אמר לו, והכתיב הרי נאמר בפסוק, אל תאכלו ממנו נא, ועל האיסור הזה בוודאי שיש מלכות לגבי קורבן פסח, וממילא כל מקום שנאמר על לא קין עליו. וגם כאן, כשאמרה התורה בשמות את זין פסוק כ"ט, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, מכאן למדנו שיש איסור יציאה מחוץ לתחום שהוא בלב, וממילא לא קין עליו. אמר רבי יוסי ברבי בון, למרות שרבי יונתן הוכיח מהפסוק לגבי קורבן פסח שלוקים גם על אליו שנאמר בלשון של אל, אל תאכלו ממנו נא, עדיין אף על פי כן זה עומד בשמועתו, וזה עומד בשמועתו, כלומר המחלוקת קיימת, האם לוקין על איסור תחומין או לא, לדעתו של רבי חייא רובא, רבי חייא הגדול, לא לוקין, אבל לדעתו של רבי יונתן, לוקין עליו. כעת לאחר שבהרה הגמרא שהמקור לדין איסור תחומין הוא מן התורה, אם כן נשאלת השאלה, כיצד רבי יוסי במשנתנו מקל, והרי ספקא דאורייתא לחומרא, ומדוע רבי יוסי מספק מכשיר את העירוב? מיישב את הגמרא, אמר רבי שמעון בר סוסרטא, עירוב עשו אותו כספק חרש. כשם שמצינו במסכת פסחים, פרק ג' משנה ב' לגבי בצק שלא ניכרים בו סימני חימוץ, אבל יש סיבה לחשוש שהבצק הזה יחמיץ. הדינו, למרות שמדובר שם בספק דאורייתא, ולמרות שמדובר שם באיסור תורה שיש בו קראת, שהרי אדם שאוכל חמץ בפסח חייב קראת, בכל אופן אנחנו מסתמכים על חזקה שהבצק הזה לא יחמיץ, והבצק הזה קשר למצא. אם כן, כשם שראינו במסכת פסחים שבספק דאורייתא, למרות שמדובר שם בלב שיש בו קראת, אנחנו מסתמכים על חזקה ומקילים, גם אצלנו לגבי עירוב, אמנם המקור של עירוב תחומין הוא מן התורה, אבל כשיש לנו ספק האם העירוב כשר או לא, אנחנו יכולים להסתמך על החזקה ולהכשיר, ומכיוון שנקודת המוצא שלנו היא שהאדם הניח שם את העירוב קודם בין השמשות, אם כן במצב של ספק שנוצר מתי העירוב נעלם, נשרף או נתקלה, האם קודם בין השמשות או לאחר בין השמשות, אנחנו מניחים שהעירוב היה קיים והיה כשר בבין השמשות, ולכן האדם יכול לסמוך על העירוב. שואל הירושלמי רבי ירמיה אביי, עד כדון בקיים. המשנה הביאה מספר מצבים שהם מעוררים לנו את הספק לגבי כשרות העירוב. האפשרויות הראשונות שהמשנה מנתה, שהעירוב נתגלגל מחוץ לתחום, או שנפל עליו גל, או שהיה תרומה ונתמת. באופנים הללו מאוד קל להסתמך על החזקה. אבל שואל הירושלמי ואפילו נשרף, הרי אם העירוב נשרף, אי אפשר לדמות את זה למקרה של המשנה בפסחים בבצק החרש. בצק החרש, הבצק קיים. יש לנו שאלה האם הוא החמיץ או לא החמיץ, ושם אפשר להקל. לעומת זאת, בעירוב שנשרף, כיצד ניתן להעמיד אותו על חזקתו? כלומר, כשנוצר לנו ספק האם המצב השתנה מכמות שהוא היה בפרט כזה או אחר, קל מאוד לסמוך על חזקה. וזה המצב בבצק החרש, וזהו המצב בשלושת המקרים הראשונים של המשנה. העירוב קיים, הוא התגלגל מחוץ לתחום. העירוב קיים, נפל עליו גל. העירוב קיים, תרומה ונתמת. באופן כזה ניתן להקיש את המקרים הללו, לבצק החרש ולהקל. לעומת זאת, כשהמצב של העירוב השתנה לחלוטין, העירוב נשרף והוא לא קיים בעולם, לבוא ולהניח ולדמות את המקרה הזה לבצק החרש ועל פי זה להניח שהעירוב היה קיים, זהו כבר חידוש. מיישבת הגמרא מרבי יוסה, קיימתי קיידמר רבי יושעיה. ניתן להעמיד את שיטת רבי יוסי במשנתנו שמקל, כפי שביאר רבי יושעיה לקמן שאמר, הגיעוך סוף תחומי שבת שאינן מחוברים מדבר תורה. שאכן רבי יוסי שחולק במשנתנו וסובר, שניתן לסמוך על החזקה ולהקל בעירובין, הוא לא אומר זאת בגלל שמדובר בספק דאורייתא, בספק איסור תורה, ואנחנו מסתמכים על חזקה, כי אי אפשר לדמות את המצב הזה לדין של בצק החרש, אלא הסיבה שרבי יוסי מקל זה כי הוא חולק וסובר שהמקור של איסור תחומין הוא לא מדאורייתא אלא מדרבנן, וממילא בספק דרבנן הולכים לכולה קל וחומק שיש לנו חזקה שניתן להסתמך עליה. שואל הירושלמי רבי מן אביי, כיצד אתה רוצה לומר שדין תחומין הוא מדרבנן ולא מדאורייתא, ניחא 2,000 אמה אינו מחובה. מילא לגבי האיסור יציאה מחוץ לתחום 2,000 אמה, זה אפשר לומר שזהו איסור דרבנן ולא מחובר לומר שזהו איסור מדאורייתא. אבל 4,000 אמה מחובר הוא, הרי נאמר בתורה על יצא איש ממקומו ביום השביעי. וכשהתורה אמרה על יצא איש ממקומו, היא לא פרטה בכמה אמות אסור לצאת. ובאופן כזה בוודאי אפשר לומר שאומנם 2,000 אמה אין בזה איסור תורה, אולם 4,000 אמה בוודאי יהיה איסור תורה. שרים חכמים תקנו עירוב תחומין, בוודאי שהם לא באו להתיר עם העירוב תחומין איסור דאורייתא. ואם חכמים הקלו באיסור תחומין ללכת בסך הכללי 4,000 אמה, 2,000 אמה מכיוון צפון ו-2,000 אמה נוספות על סמך העירוב, בוודאי שעל ידי כחכמים הגיעו לגבול מדאורייתא שאסור ללכת, שהרי חכמים לא יכלו להתיר לצאת לגבול שהתורה אסרה על ידי תקנה מדרבנן של עירוב תחומין. ואם כן, בוודאי שניתן לומר ש4,000 אמה זהו איסור תורה. אומר הירושלמי רבי שמעון בר קרסנה, אמר בשם רבי אחא, אין לך מחובר מכולם, אלא תחום 12 מיל כמחנה ישראל. כלומר, שזה ברור, כך מבאר רבי שמעון קרסנה בשם רבי אחא, שלצאת מחוץ לתחום י"ב מיל, זהו איסור תורה. אם כן, מצינו שלוש שיטות. שיטה אחת סוברת ש2,000 אמה זהו כבר איסור תורה. שיטה שנייה סוברת 4,000 אמה. שיטה שלישית אומרת י"ב מיל. וישנה שיטה שראינו, לא כאן, אבל בבבלי הגמרא מביאה, שכל דין של תחומין הוא מדרבנן, אפילו י"ב מיל. והשולחן ערוך בסימן תפדלת צעיף א' עוסק באדם שהולך למעלה מעשרה טפחים, ומכיוון שהגמרא מסתפקת, האם יש איסור תחומין למעלה מעשרה טפחים, אומר השולחן ערוך, המעלה חוץ לתחום, למעלה מ10 טפחים כגון שקפץ על גבי עמודים שגבוהים מ10, ואין בכל אחד מהם 4 טפחים על 4 טפחים, שהראים בכל עמוד היה גובה 10, ו4 טפחים על 4 טפחים, המקום הזה היה הרשות היחיד, והיה שם איסור תחומין, אך מכיוון שכל עמוד אין בו רוחב 4 טפחים, אם כן הרי זה ספק, אם יש תחומין למעלה מ10 או לאו, ומה שיהיה בדרבנן יהיה ספקו להקל. ומה כוונת השולחן ערוך מה שיהיה ספקו בדרבנן מבאר המשנה ברורה בסעיף קטן ה', כגון חוץ לתחום דה 2000 אמה עד י"ב מיל, שהוא לכולי אלמא מדרבנן. שיטת הבבלי זה שאין 4000 אמה מדאורייתא, בניגוד לירושלמי שהביא 3 שיטות. ששיטה אחת אומרת שזה דאורייתא זה 2000 אמה, שיטה שנייה דאורייתא 4000 אמה, ושיטה שלישית י"ב מיל. בבבלי יש או שיטה שי"ב מיל זה דאורייתא, או שיטה שהכל זה דרבנן. ממשיך הרמה ואומר מי הוא אם היה הולך בדרך זה, או על ידי קפיצת שם מתוך י"ב מיל חוץ ל-י"ב מיל, אז לינן לחומרה למען דאמר תחומין י"ב מיל, הווה דאורייתא. ואומר המשנה ברורה בסעיף קטן זין, רצונו לומר להפוסקים דנקת להלכה כהירושלמי, דחוץ ל-י"ב מיל הווה דאורייתא. ולומדים זאת מהפסוק דעל יצא איש ממקומו ביום השביעי, ומקום זה הוא חוץ ל-12 מיל כנגד מחנה ישראל. ומדברי המחבר שכתב ומה שיהיה בדרבנן משמע, שמצדד כן להלכה להחמיר ביבשה בחוץ ל-י"ב מיל אפילו למעלה מ10, שהוא ספק דאורייתא. כלומר, מדייק המשנה ברורה מדעת השולחן ערוך, שהוא פוסק ש-י"ב מיל זהו איסור תורה. אבל הוא בביאור הגרא, ממשיך המשנה ברורה ואומר, נוטה דעתו להפוסקים דלעולם איסור תחומין הוא מדרבנן. כעת נראה בסייעתא דשמיא, משנה היא הלכה היא. המשנה שלפנינו עוסקת בסוגיית ברירה. סוגיית ברירה פירושו של דבר, שאדם מעוניין לעשות עירוב תחומין, אבל הוא לא יודע אם הוא צריך לעשות עירוב תחומין לצד מזרח או לצד מערב. הרי כפי שראינו אדם ששובט בעיר, יש לו לכל רוח מזרח מערב צפון דרוב 2000 אמה. אבל אם אותו אדם רוצה ללכת 2000 אמה נוספות, אם כן הוא צריך לעשות עירוב תחומין, להניח את העירוב בגבול של 2000 אמה מחוץ לעיר, נניח לצד מזרח, ואז יש לו לצד מזרח 4000 אמה. 2000 אמה מה שכבר היה קנוי לו, ו2000 אמה נוספות. אבל כנגד כל ה-2000 אמה שהוא הרוויח, הוא הרוויח ברוח שכנגד בצד מערב 2000 אמה. כלומר, לצד מערב אסור לו לצאת אפילו אמה אחת מחוץ לגבולות העיר. ומכיוון שאותו אדם לא יודע אם הוא רוצה ללכת לצד מזרח או לצד מערב, הרי שאותו אדם רוצה לעשות עירוב תחומין שני עירובים, אחד לצד מזרח ואחד לצד מערב. והרי ביום שישי הוא לא יודע על איזה עירוב הוא רוצה לסמוך, אם כן אומר אותו אדם, אם אנחנו אומרים שיש ברירה, במהלך השבת ב-10 בבוקר כשאני אדע להיכן אני רוצה ללכת, לצד מזרח או לצד מערב, אז אני אחליט, ועל פי זה הוברר למפרע בבין השמשות בכניסת שבת, בערב שבת, שהמקום שאני בחרתי ללכת ב-10 בבוקר ביום השבת, הוברר למפרע שאת המקום הזה שם בחרתי ושם רציתי לקנות שביתה. אם אנחנו אומרים שיש ברירה, אכן הדבר הזה באמת תופס. אם אנחנו אומרים שאין ברירה, לא ניתן לעשות כדבר הזה. אומרת המשנה, מתנה אדם על עירובו ואומר, אם באו גויים מן המזרח, ואז אצטרך לברוח מהם לצד שכנגד לצד מערב, אם כן, יהיה עירובי לצד מערב. ואם באו הגויים מן המערב, ואז יאלץ לברוח לצד שכנגד לצד מזרח, אם כן עירובי יהיה למזרח, וכך אוכל ללכת 4000 אמה. וכך אותו אדם רוצה לומר ולהניח שני עירובים בערב שבת, ועל סמך הידע שיהיה לו בשבת, מהכן יגיעו הגויים, הוא רוצה שבאותו רגע יוברר למפריע לבין השמשות לערב שבת, שלשם הוא קנה את העירוב. ממשיכה המשנה ואומרת, אם באו מכאן ומכאן למקום שארצה אלך, ייתכן שהגויים יגיעו גם מצד מזרח וגם מצד מערב, ואז אומר אותו אדם, באותו רגע, במהלך השבת, שאני אחליט לאן אני בורח, על פי זה יוברר למפרע ששם רציתי לקנות את העירוב. מסיימת המשנה ואומרת, לא באו הגויים בסופו של דבר, לא מכאן ולא מכאן, הרי אני כבני עירי, שהרי אם אדם עושה עירוב, הוא מפסיד, מדוע? כי אם הוא הרוויח לצד מזרח 2000 אמה נוספות, הרי שהוא הפסיד לצד מערב 2000 אמה. ומכיוון שאותו אדם לא רוצה להפסיד את ה-2000 אמה גם למזרח, גם למערב, גם לצפון וגם לדרום, אומר אותו אדם, אם לא יגיעו הגויים, אני לא רוצה לא את העירוב כאן ולא את העירוב כאן, ואז יש לי את כל העיר, ומכל גבולות העיר לכל רוחות העיר 2000 אמה נוספות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. אומרת הגמרא, ראינו ברישא של המשנה מתנה אדם על עירובו. אומרת הגמרא, כן היא מתנית הגרסה המדויקת במשנה על עירוביו, שהרי במשנה ראינו שאותו אדם מניח שני עירובים ולא עירוב אחד, גם לצד מזרח וגם לצד מערב, ועושה תנאי. אמר רבי לזר, מן תנה אם באו אם לא באו, ראינו בספר של המשנה, שהמשנה מוסיפה שאותו אדם אומר, שאם לא באו הגויים לא מכאן ולא מכאן, הרי איני כבני עירי, ומשמע מדברי המשנה שאם אותו אדם לא היה מתנה את זה בפירוש, ולא היה מדגיש ומוסיף את המילים שאם הגויים לא באו, יהיה עירובו כבני עירו, משמע שאותו אדם היה קונה עירוב, למרות שאותו אדם הדגיש מראש ואמר, כל הסיבה שאני מניח את העירוב ורוצה לקנות שביטה על ידי העירוב, זה דווקא אם באו גויים מן המזרח, יהיה עירובי למערב, אם באו גויים מן המערב, יהיה עירובי לצד מזרח. הרי אותו אדם הדגיש מראש ואמר שכל סיבת הנחת העירוב זה בגלל כך שהגויים יגיעו. ואם כן, מדוע אותו אדם צריך להדגיש ולומר שאם הם לא יגיעו, אזי הוא לא קונה עירוב? הרי כך משתמע מדבריו בלאו אחי. אמר רבי אלעזר, מן תנא אם באו אם לא באו, מי זה התנא שסובר? שאותו אדם צריך להדגיש ולכפול את דבריו, זהו שיטת רבי מאיר. שואל הירושלמי היידן רבי מאיר, איזה רבי מאיר, איכן מצינו בשיטת רבי מאיר שסבור כך? משיבה הגמרא, חברי האמר לבני הישיבה אמור רבי מאיר דקידושי, דתני. אומרת הברייתא בקידושין האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שירדו גשמים. ירדו גשמים, אותה אישה מקודשת, ואם לא ירדו גשמים, אינה מקודשת. רבי מאיר אומר, בין ירדו בין לא ירדו מקודשת, למה? עד שיכפיל תנאו. בשביל שהתנאי יבטל את המעשה, צריך שהתנאי יהיה כפול. ואותו אדם צריך לומר, אם ירדו גשמים, הרי את מקודשת, ואם לא ירדו גשמים, אינך מקודשת לי. ואם אותו אדם לא ידגיש את המילים הללו, אין בכוח התנאי לבטל את המעשה, אלא אם כן התנאי יהיה כפול. ורבי מאיר לומד זאת מתנאי דבני גד ובני ראובן, שלפני כניסת בני ישראל לארץ, ביקשו שבט גד ושבט ראובן לקבל את נחלתם בעבר הירדן המזרחי. ומשה הסכים לכך בתנאי שיעברו חלוצים לפני שאר העם למלחמה בארץ כנען ממערב לירדן. וכשמשה נתן את הסכמתו, נאמר שם בפסוק, במדבר למדבט פסוקים כפתת למד, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, והמשיך משה רבנו וכפל את דבריו ואמר, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. אם כן ראינו שבשביל שיהיה בכוח התנאי לבטל את המעשה, הרי שצריך שהתנאי יהיה כפול. לכן אומר רבי מאיר בקידושין, הרי האדם עושה מעשה של קידושין, והתנאי אם לא ירדו הגשמים צריך לבטל את המעשה, ואין בכוח התנאי לבטל את המעשה, אלא אם כן התנאי יהיה כפול. ולכן גם כאן אומרת הגמרא, אותו אדם עושה מעשה של הנחת עירוב תחומין, בכדי שהתנאי יבטל את המעשה, הרי שצריך שהתנאי יהיה כפול. ממשיך הירושלמי ואומר, אבל הכל מודין, שאם אותו אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שירדו גשמים, הרי שכאן אין כאן תנאי, ומכיוון שאין כאן תנאי, הרי שהוא לא צריך לכפול את התנאי. לכן אם ירדו גשמים מקודשת, ואם לא ירדו גשמים, היא אינה מקודשת. והמשנה שלנו סבורה כשיטת רבי מאיר, שמכיוון שאותו אדם רוצה שהתנאי יבטל את מעשה הנחת העירוב, הרי שצריך שהתנאי יהיה כפול. רבי יוסף אמר, שהמשנה שלנו, רבי מאיר במשנתנו, זהו רבי מאיר דעירובין. דתנינן, כפי שמצאנו ששיטת רבי מאיר במסכת עירובין לגבי עירוב שנתגלגל מחוץ לתחום, או שנפל עליו גל או שנשרף או שהיה תרומה ונטמעה, ונוצר ספק מתי אירע כך לעירוב, האם קודם בין השמשות והעירוב הזה פסול, או לאחר בין השמשות והעירוב כשר, רבי מאיר ורבי יהודה אומרים, הרי זה חמר גמל, כלומר, כשם שמצינו לגבי אדם שמנהיג את החמור, שהוא בדרך כלל הולך מאחרי החמור, ואדם שמנהיג גמל בדרך כלל הולך לפני הגמל, אם כן אדם שמנהיג גמל וחמור ביחד, הרי שהוא צריך ללכת בתווך, והחמור והגמל כל אחד מושך אותו לכיוונים מנוגדים. ואם כן גם כאן, אותו אדם למעשה יש לו בעיה, שבהנחה שהעירוב כשר, הרי שהוא הרוויח לצד מקום הנחת העירוב, נניח לצד צפון 2,000 אמה נוספות, והפסיד לצד דרום את ה-2,000 אמה, ובהנחה שהעירוב לא כשר, הרי שיש לו 2,000 אמה לכל רוח, ומכיוון שנוצר ספק, אזי גם אינו ממקום הנחת העירוב 2,000 אמה נוספות, וגם לצד דרום אנחנו חוששים, שמא העירוב היה כשר ואין לו לשם 2,000 אמה, וזהו נקרא חמר גמל שמטילים עליו את חומרי שני הצדדים. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, ספק העירוב כשר, ויש לו את ה-2,000 אמה הנוספות לצד צפון ממקום הנחת העירוב. אמר רבי יוסי לא אמר רבי מאיר, אלא לחומרין, כלומר, כל מה שרבי מאיר אמר, רבי מאיר החמיר עליו, פירושו של דבר, יש שתי אפשרויות להבין את שיטת רבי מאיר. אפשרות אחת להבין שלפי שיטת רבי מאיר, אמנם לאותו אדם אין 2,000 אמה נוספות ממקום הנחת העירוב צפונה, וגם בצד שכנגד בצד הרום אין לו 2,000 אמה מגבולות העיר, כי אנחנו חוששים שייתכן שהעירוב אכן כשר, ואם העירוב כשר אין לו 2,000 אמה לצד הרום, ומצד שני ייתכן והעירוב לא כשר ולכן אין לו 2,000 אמה נוספות לצד צפון. אולם מהעיר עד מקום הנחת העירוב, היה מקום לומר שיהיה לו שם את ה-2,000 אמה. הרי אותו אדם הניח את העירוב לצד צפון בבין השמשות, 2,000 אמה מגבולות העיר, בכדי לאפשר לעצמו ללכת 4,000 אמה לצד צפון. 2,000 אמה מה שיש לו, ו-2,000 אמה נוספות על סמך העירוב. על פי זה צריך לומר שאומנם אין לאותו אדם 2,000 אמה לצד הרום ו-2,000 אמה נוספות ממקום הנחת העירוב, אבל 2,000 אמה מגבולות העיר לצד צפון יש לו. זה אפשרות אחת לומר. אבל אפשרות שנייה לומר שלפי רבי מאיר גם אין לו 2,000 אמה נוספות מגבולות העיר לצד צפון. וכל מה שיש לו זה בסך הכל העיר עצמה, שהרי כל העיר נחשבת כ-400. אמר רבי מנה ויאות, אומר רבי מנה, שרבי יוסף צודק בביאור דבר רבי מאיר, שרבי מאיר החמיר כל כך ואמר שאין לו אפילו 2,000 אמה מגבולות העיר לצד צפון. והסיבה, בעירובו אינו שלא זכה לו עירובו, כי בני עירו אינו שנתן דעתו לעקור את רגליו מבני עירו. כלומר, 2,000 אמה נוספות ממקום הנחת העירוב אינו, כי ייתכן שהעירוב אינו כשר. אבל מצד שני, גם אין לו את ה-2,000 אמה מגבולות העיר לכיוון העירוב, לצד צפון. ומה הסיבה? שהרי אותו אדם לא תכנן ולא רצה לקנות שביטה בעיר, הרי הוא רצה לקנות שביטה במקום הנחת העירוב, ולכן הוא גם לא נחשב כבני העיר שיש לו 2,000 אמה לצד צפון, אלא אין לו 2,000 אמה לשום מקום, יש לו רק את העיר והעיר בלבד, כי שיטת רבי מאיר, שאדם שבא מהדרך ולא ידע שהוא נמצא בגבולות העיר ונרדם בבין השמשות, והתעורר במהלך השבת והוא רואה שהוא נמצא בתחומי העיר, שאין לו את העיר, הוא לא קנה שביטה בעיר כי הוא לא תכנן לקנות שביטה בעיר, כלומר לפי רבי מאיר לא הולכים אחר המציאות אלא אחר דעתו של האדם. ומכיוון שדעתו של האדם לקנות שביטה במקום הנחת העירוב, לכן גם אין לו 2,000 אמה מגבולות העיר לכיוון צפון, כי הוא יכול להיות רק בתוך העיר, אבל אין לו 2,000 אמה לאף רוח. ואם כן, זוהי הסיבה שהמשנה שלנו מצליחה לכפול את התנאי. ואותו אדם צריך לומר בפירוש, שאם לא יבואו גויים הוא יהיה כבני עירו. מדוע? כי אם אותו אדם לא יכפול את התנאי, אז אנחנו נאמר לאותו אדם, אתה התכוונת לקנות שביטה במקום הנחת העירוב ולא בעיר, ואז יצא שתפסיד גם את התחומים של העיר, וגם אם לא יגיעו הגויים, לא יהיה לך 2,000 אמה לכל רוח. כי לפי רבי מאיר, אתה לא קונה שביטה היכן שאתה נמצא, אלא היכן שדעתך חפצה. ואם אתה לא מתנה בפירוש שאם לא יגיעו גויים, אתה מעוניין לקנות שביטה בעיר, וממילא יהיה לך 2,000 אמה לכל רוח, לא יהיה לך את זה. לכן המשנה אומרת שאותו אדם צריך לכפול את התנאי. ממשיך רבי יוסף ומבאר ואחה לגבי אישה שנתקדשה על תנאי שירדו גשמים ובסופו של דבר לא ירדו גשמים. לשיטת רבי מאיר אנחנו לא אומרים שהיא לא מקודשת לחלוטין אלא היא מקודשת לחומרה. ומקודשת לחומרה פירושו של דבר שאם לאחר שאותו אדם קידש אותה אדם אחר קידש אותה, לראשון אינה מקודשת שלא ירדו גשמים ולשני אינה מקודשת שלא כפה לראשון את תנאיו, ולכן מספק היא מקודשת לשניהם. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי חגי באה שאל לי לפני רבי יוסף. האן הרי אותו תנאי שיתנה משה רבנו בני גד ובני ראובן, אם לא כלאחר הוא, הרי שם משה רבנו אומר, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן. ואנחנו למדנו שאם האדם אומר לאישה, את מקודשת לי לאחר שירדו גשמים, אם לא ירדו גשמים היא אינה מקודשת, כי כאן אין כאן תנאי שמבטל את המעשה, אלא מראש אותו אדם אמר, תהי מקודשת לי לאחר שירדו גשמים, ולכן אותו אדם לא צריך לכפול את התנאי. מתי אדם צריך לכפול את התנאי? כשאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שירדו גשמים. הרי שהוא עשה מעשה קידושין, וכעת הוא יתנה תנאי שבכוח התנאי לבטל את המעשה. כשאנחנו רוצים שהתנאי יבטל את המעשה, צריך שהתנאי יהיה תנאי כפול. אבל אם אין לנו כאן תנאי, אלא אותו אדם אומר מראש, הרי את מקודשת לי לאחר שירדו גשמים, הדין הוא שאם לא ירדו גשמים היא לא מקודשת. שואל רבי חגי, אם כן, מדוע משה רבנו היה צריך לכפול את התנאי עם בני גד או בני ראובן? הרי משה רבנו אמר להם, אתם תקבלו את עבר הירדן לאחר שתכבשו את הארץ. מכיוון שכך, אין כאן תנאי שמבטל את המעשה, אלא יש כאן מעשה שאמור להתבצע לאחר שתכבשו ותעזרו בכיבוש הארץ. ואם כן, מדוע הוא צריך משה רבנו לכפול את התנאי? מיישב הירושלמי אמר לשניה היא, שם זה שונה שהייתה הארץ לפניהם, והוא מבקש להוציאה מידן. בני גד ובני ראובן רצו לזכות עכשיו בעבר הירדן. ומכיוון שכעת הם זוכים בעבר הירדן, הוזקק משה רבנו לכפול את התנאי, כי התנאי הזה שהם יעזרו בכיבוש הארץ אמור לבטל את המעשה העכשווי שקורה של זכייתם בעבר הירדן. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי יהודה בן שלום אומר בשם רבי יהודה בר פזי, שאמר בשם רבי יוחנן, ירדו לסימפון, כלומר חכמים דנו לגבי שטר קידושין שיש בו תנאי, וזהו נקרא סימפון, כי סימפון זהו דבר כגון שובר שמבטל דבר אחר. כשאדם מלווה לחברו כסף, הרי שהוא עושה שטר על ההלוואה, והשובר, התפקיד שלו עם הלווה, משלם חלק מהכסף למלווה. יש ללווה שובר, וזהו סימפון, שבכוחו לבטל את שטר ההלוואה. אם כן, בכך הלכו חכמים כשיטת רבי מאיר דקידושין, והצריכו לכפול את התנאי. רבי ירמיה ורבי חנניה חברון דרבנן חבריהם של חכמים ביי שאלו, ולמה כרבי מאיר? מדוע אתה סובר שהתקנה הזאת שהם מזקיקו להצריך תנאי כפול בשטר הסימפון זה כרבי מאיר? הרי ואפילו כרבנן, הרי גם חכמים עודים בכך. ליתקן? אמר רבי אבאו, אבאו בשם רבי יוחנן, סדר סימפון כחו, אנא פלוני בר פלוני, אני פלוני בן פלוני מקדש אותך את פלונית בת פלוני, על מנת מתניך מקמת פלוני, על מנת שאתן לך ממון בסכום מסוים, ומכנסינך ואני אכניס אותך לחופה ביום פלוני, אינעת היום פלוני, אם יגיע יום פלוני ולא כנסתיך עדיין לחופה, לא יבל לי עלייך כלום, כלומר הקידושין בטלים. יוצא אם כן, שגם החכמים מסברו שצריך שהתנאי כאן יהיה תנאי כפול, ומשמע שאם התנאי לא היה תנאי כפול, אזי לא היה בכוחו לבטל את מעשה הקידושין. אם כן, אנחנו רואים שגם החכמים מודים בכך, ולמדנו מכך שכל מה שחכמים חלוקים על שיטת רבי מאיר, זהו דווקא בתנאי של על מנת, אבל לגבי סימפון חכמים מודים שצריך שיהיה תנאי כפול. והסיבה לחלק בין סימפון לבין תנאי כפול, שלגבי סימפון שכאן אותו אדם מקדש אותה על מנת שייתנה סך פלוני, או שיכניס אותה לחופה ביום פלוני, משמע, שאם הוא לא היה כופל ואומר שאם לא אתן לך לא תהיה מקודשת, או שאם לא אכניס אותך לחופה לא תהיה מקודשת, היה אפשר להבין שהדבר הזה הוא לא חלק מהתנאי, אלא הבטחה בפני עצמה שאינה מעכבת את הקידושין, אם אותה הבטחה לא תתקיים. מיישב הירושלמי, שיש מכאן הוכחה שחכמים כן סבורים כשיטת רבי מאיר. כי אם חכמים היו חלוקים על רבי מאיר לגבי על מנת, ורק היו מודים לגבי סימפון שצריך תנאי כפול, אם כן ויהיה עם על מנת שלא יכפיל תנאיו, היה לחכמים לסדר בסדר כתיבת הסימפון, שאותו אדם היה אומר על מנת ש... אגיע ואכנוס אותך, על מנת שאתן לך סך מסוים, והרי לפי חכמים כשאומרים על מנת, אותו אדם לא צריך לכפול את התנאי, כי בכך הם חלוקים על שיטת רבי מאיר. ואם כן, מדוע חכמים כפלו כאן את התנאי ולא הסתפקו בעל מנת, אלא משמע אילו לא כפל תנאיו מהעקר קידושיו, אלא משמע שחכמים כאן סבורים כשיטת רבי מאיר, שאם אותו אדם לא היה כופל את תנאו, התנאי לא היה בכוחו לבטל את מעשה ואת פעולת הקידושין. עד כאן בסייעת הדשמיה למנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי.